ערב טוב ומבורך. תמיד חוזרים למעבר אחד מיתרו למשפטים. תמיד מבינים אותו, מבינים שצריך לרדת מההר אל העם, מהמכלול אל הפרטים, מהאנוכי השם אלוקיך אל כי יגוף שור איש את שור רעהו. מי משלם חצי נזק, מי נזק שלם, ואיך ההפרש בין הסכום של הבעלים מטפלים בנבילה לבין סכום החיוב האחר. המעברים האלה, המעבר הזה עם וו החיבור בין יתרו לבאלה המשפטים, הוא אולי כל התורה. ההר, הלפידים, השופר, העוצמות, כל העם רואים את הקולות, אבל תורת חיים ששייכת לפרטים, עד לכל פרט ופרט. אבל היום אני רוצה לגעת בנקודה אחת שהיא עוד יותר מעניינת, והיא המחברת בעומק, אני חושב, את שתי הפרשות הללו, לא רק בהקשר של התורה בכללותיה ואיך היא באה לידי ביטוי בפרטותיה. ההקשר בין יתרו למשפטים מאוד בולט מעצם הפרשות. סופה של פרשת משפטים, אני רק מזכיר, סופה של פרשת משפטים הוא חזרה ללפני מעמד הר סיני. כל הפרשה של מעמד הר סיני כאילו לא סיימו אותה והשאירו אותה לסוף פרשת משפטים. אני רק אזכיר טיפה את הפסוקים, לפנינו זה במקור 9. ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, רואים מקור 9 מימין, פרק כ"ד, אחרי כל פרשת משפטים. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. רש"י אומר מיד על הפרשה הזאת, ואל משה אמר, עלה, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, ובדלת בסיבה נאמרה לו, עלה. ואז מסופר איך משה עולה להר, והזקנים פה והעם כאן, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. כתוב, ויען כל העם כל אחד ויאמרו. ואבן עזרא כאן במקור 11 נזכר במה שהיה במעמד הר סיני שם, ויען כל העם כאילו הוא איש אחד. ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. זה פסוק עם כל כך הרבה מכלול, הרי דיבר השם המון פרטים. כל אשר דיבר, כל העם עונה כל אחד. אגב, כדי שכל העם יענה כל אחד, אני חשבתי לעצמי, זה מאוד קשה, כי הרי העם מן הסתם כולל את כולם, ונמצאים 70 הזקנים פה, יהושע פה, אהרון וחור פה, העם, וכולם עונים כל אחד. סיפורי פלאות, כאיש אחד. זה הרי מזכיר לנו את כל מעמד הר סיני, ויחן שם ישראל כאיש אחד, בלב אחד. אז בעצם אם הייתי אומר לסיכום, ובזה אני מתחיל את הכל, אנחנו נחזור לזה כמובן בעזרת השם, פרשת יתרו לפני עשרת הדיברות עוסקת במעמד הר סיני, עשרת הדיברות, פרשת משפטים, וחזרה אל המעמד של הר סיני עוד ללפני מתן תורה. זו הנקודה המעניינת, העיסוק במעמד הר סיני ללא קשר למתן תורה, בעם שעושה את הכל כאיש אחד בלב אחד, בראיית הקולות, כל זה נמצא כאילו לפני פרשת משפטים ושוב אחרי פרשת משפטים. וזה מחייב הבנה. איך אנחנו אומרים בהגדה? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את תורתו דיינו. שם 15 דיינו, 15 משפטים. כל אחד מהם, דיברנו על זה כמה פעמים, כל אחד מהמשפטים האלה, הרי אין פירושו דיינו, דיינו, ועכשיו היינו הולכים לישון. אילו הוציאנו ממצרים ולא קרה לנו את הים, נו, אז היינו נשארים שם. אז מה דיינו? אז זה הסבר הפשוט, דיינו כדי להודות גם על זה. בעומק נדמה לי שיש פה יותר. דיינו, כן, תבין את השלב הזה, תעשה עליו פריז, ותדע מה אתה לוקח עם השלב הזה כבן חורין כל ימיך. נכון, השלב שלפני קריאת ים סוף הוא השלב שבו האדם הפך, שבו עם ישראל הפך לאחד שמרים את הרגל כדי שהים יקרה. דיינו. זה חלק מהגאולה גם היום. מה אתה לומד מזה כל ימיך? בלי קשר להמשך. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא נתן לנו את בית הבחירה. נו, כן, כן, דיינו. תדע את זה, את זה אתה צריך כל ימיך. אילו הכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת. מה אני לוקח מפרשת המן כל ימיי? זה מהותי להבנת חיי, להבנת עבודת השם שלי, להבנת החיים שלי. איך אני לוקח את זה איתי? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את תורתו, זה מה נשאר ממעמד הר סיני שאני חייב לקחת איתי כל חיי, בלי קשר לקבלת התורה. עוד מעט נגיע לנתן לנו את תורתו. אני אגיע עוד רגע למעמד הר סיני, נשוב לזה ממש עוד מעט, בעיקר לנושא הזה של כאיש אחד, כל אחד, כאיש אחד בלב אחד, של שבירת המחיצות הזאת, נגיע לזה עוד מעט. אבל לפני הכל, אני הרי פתחתי בזה שפרשת משפטים תחומה בזה משני הצדדים. תרשו לי לפתוח בפרשייה אחת מפרשת משפטים. אני מפחד בפרשת משפטים לגעת במכלול, בלי לגעת באחד מהמצוות. זה הרי פרשת משפטים, כל שני פסוקים זה מסכת. ולפספס את זה, זה לא אמיתי. אז בנקודה אחת בפרשת משפטים, אחת, ממנה אני חושב שנגיע אחר כך לדברים רבים אחרים. פרק א', פסוקים למד ה' למד ו', מקור ראשון, דיון קצר בסוגיה אחת בנזיקין, ומתוך זה חזרה למעמד הר סיני. הכי יגו, שור איש את שור רעהו. עכשיו נכנסים לאווירה של פרשת משפטים. הכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. המת, הכוונה היא כמה ששווה נבלתו של המת. נודע כי השור, כי שור נגח הוא מתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו שהיה צריך לשמור עליו, שלם ישלם לא חצי אלא שור שלם, שור תחת השור, והמת יהיה לו. הניזק שלם ישלם המזיק, והמת יהיה לו למזיק. לא ניכנס עכשיו לפרטים. מה מדובר פה? בלי להיכנס לפרטי ההלכה, מה מדובר פה? בפסוק הראשון מדובר על תשלום של כמה? חצי. בפסוק השני מדובר על תשלום מלא. זו החלוקה. במילים של בבא קמא, חצי נזק ונזק שלם. מסבירים חז"ל, הפסוק הראשון מדבר בשור תם. איך אני יודע? מפני שהפסוק השני מדבר דווקא בשור מועד. זה כתוב בפירוש. הנה פסוק למדבר, עוד פעם. או נודע, או פירושו בניגוד לפסוק הקודם, נכון? או נודע, כי שור נגח הוא מתמול שלשום. כאן נגח לא מופיע בתור פעולה, הוא נגח. שור נגח, שם תואר, הוא שור נגחן מתמול שלשום. זה נוגח עם ותק זה. וכיוון שהוא שור נגח מתמול שלשום, היה צריך בעליו לשמור עליו. במילים של בבא קמא, ממון שהזיק, אבל הוא מועד להזיק. אז על הבעלים חלה חובת שמירה. לא שמר, הרי שהוא חייב בנזק שלם. שלם ישלם שור תחת השור, אולי נראה את זה ברש"י. או נודע, אתם רואים מקור שתיים בציטוט השני, או לא היה תם, אלא נודע כי שור נגחו היום ומתמול שלשום. הרי שלוש נגיחות. מכאן לומדים שמועד הופך להיות מועד אחרי שלוש פעמים. שלם ישלם שור תחת השור, מזק שלם, בניגוד לפסוק הקודם שכתוב בו וחצו את כספו, והמת יהיה לו למזק, ועליו ישלים המזיק עד שישתלם נזק כל נזקו. אני אכנס לפרטים עכשיו, זה לא חשוב. עכשיו נחזור לפסוק הראשון שנייה, שמתאר קודם כל לפני התם והמועד במה מדובר. כי גוף, רש"י אומר, ידחוף, ידחוף, בין בקרניו, בין בגופו, בין ברגליו, בין שנשכו בשיניו. זוכרי בבא קמא זוכרים את אבות הנזיקין פה. כולן בכלל נגיפה הם, שאין נגיפה אלא לשון מכה, שם כולל. מי יגוף, חזרה לפסוק, כי יגוף מי? שור איש. מה זה שור איש, אומר רש"י? שור של איש. את שור ראהו. יש לי הרגשה שכשרש"י אומר שור של איש זה לא חידוש. אנחנו הבנו שזה לא איש שור. אלא אם כן מישהו קורא בלי ניקוד, בלי לפרוע באף אחד, ואז הוא קרא שבר איש. אבל זה טעות. כי אז יש בפסוקים יותר מסוכנים בפרשה. יש השבר יסכל, יש כל מיני פסוקים. אז צריך לקרוא שור של איש, נכון? לדעתי החידוש הוא לא שור של איש, החידוש הוא להגיד את שור ראהו, מה הכוונה שור ראהו? את השור של ראהו. במילים של בבא קמא שוב, מה מזיק מה? ממון מזיק ממון. שור שלי מזיק שור שלי. בסדר? אפשרות א', שור תם הזיק, אפשרות ב', שור מועד. וכמובן יש הבדל בחובת התשלומים שלי. בין תם, שמשלמים בו חצי נזק, זה כנס שקבעה התורה, לבין מועד. בסדר? מצוין. ממון הזיק ממון. יש הרבה פרשות אחרות במשפטים שעוסקות בממון שהזיק לאדם. כי ייגח שור אדם. יש אדם שמזיק אדם. איש או אישה. נכון? אחרי זה יש ממונים שהם סתם ממון. בור, אש, קמה, גדיש. כאן מדובר בשור איש שנגף את שור ראהו. אבן עזרא לומד בדיוק כמו רש"י ואומר שהמדובר פה בשור תם שמשלמים חצי נזק, אבל לפני כן מצטט אבן עזרא חכם אחד שהוא חכם קראי, ואני חייב להקדים הקדמה של כמה שניות. אני אומר את זה ככה בשפה שלנו, לא הרבה פעמים מצליחים להרגיז את אבן עזרא, אבל כשהוא מתרגז זה מסוכן. אבן עזרא מצטט את בן זוטה. יש כמה חכמים בעלי שמות דומים שם, בן בוטה, בן זוטה, אבן עזרא, כמו רב סעדיה גאון לפניו, עסוקים הרבה מאוד בוויכוחים הגדולים עם הקראים. והוא מצטט אותו ומתפלמס איתו שתי שורות קצרות, מקור 4. וכי יגוף אמר בן זוטה, כי ראהו תואר לשור. הכוונה היא, וכי יגוף שור איש את החבר שלו. בסדר? שור זכמיר נגף את החבר שלו מערפת, את שור ראהו. ולא ראה, כותב אבן עזרא, כי שור איש סמוך הוא. מה, הוא לא למד רש"י בן זוטה? שור של איש. זאת אומרת, צריך להיות שור של ראהו, וכן הוא שור ראהו. האמת היא שאני לא מבין את הכיוח הגדול, כי בסופו של דבר מגיעים לאותה מסקנה, זה ממון שהזיק. ואין לשור רע. ממתי לשור יש חברים? רק בן זוטה לבדו. לשור אין רע. אם השור יכול להתרוע עם מישהו מיקירותי, זה עם בן זוטה. לא מתאים, מה אתה כל כך כועס? מה קרה לך? אבן עזרא, מה יש? מה יש? בן זוטה, מה קרה? ואין לשור רע, רק בן זוטה לבדו. זה נשמע הומור כזה, זה גם טוב, זה חזק. אבל אני חושב שזה הרבה הרבה מעבר לזה. וזה השור שהוא תם, ישלם בעליו חצי נזק. זה השור שהוא תם, ישלם בעליו, שור איש, לבעלים חצי נזק. מה אבן עזרא רצה? אין לשור רע, רק בן זוטה לבדו. אני רוצה לטעון שכל פרשת משפטים, אני תמיד עניינה אותי שאלה שאני עדיין מחפש את התשובה השלמה. פרשת יתרו עוסקת בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות מתחלקים לבין אדם למקום ולבין אדם לחברו. הפרשה הבאה בתרומה נעבור לבניית המשכן. זה הבן אדם למקום שיש. בונים בית לשם. נשמי. והפרשה הבאה זה דיני ממונות. תרומה. ויקחו לי תרומה. וצווה. זה כסף שניתן לקודש ברוך הוא. זה הבן אדם למקום שיש. אחר כך קורבנות. ויקרא. לא רק שיתרו ומשפטים צמודות, אלא שאחרי יתרו עוברים לבן אדם לחברו, לא לבן אדם למקום, ולהכי בן אדם לחברו שיש. לסיטואציות הכי מסובכות של מריבות, של עסקים ממוניים, של דינים אזרחיים, של כל הסיטואציות הכי משפטיות, למה הצמידות הזאת? אני רוצה לטעון שבהערה שבה פתחתי, שסופה של פרשת משפטים ומעמד הר סיני, יש אולי מסר מאוד גדול שאני לא נתתי דעתי עליו לפניכם. פרשת משפטים מנסה ללמד אותנו להיות כאיש אחד, בלב אחד, לא בתור סיסמה. פרשת משפטים מנסה ללמד אותנו אחדות. יותר בעומק, מנסה ללמד אותנו חברות. עוד יותר, ראות. ראות היא לא פוצ'י מוצ'י. היא לא להיות נחמדים. ראיות אמיתית היא הבירורים הכי מסובכים של בבא קמא ובבא מציע ויחסי שכנים של בבא בתרא. ראיות אמיתית היא לא הצגה. היא התבררות של ממש שתבוא לידי ביטוי יותר מכל דבר אחר בעולם בבעלי המשפטים. אני רוצה לטעון שסופה של פרשת משפטים אינו מקרי, ולא עכשיו צירפו לפה אין מוקדם ומאוחר. כמעט הייתי אומר, פרשת משפטים דנה בשאלה איך אפשר להישאר באילו קרבנו לפני הר סיני. זוכרים שאמרנו שצריך לעשות פריז על המעמד? איך אפשר להישאר במעמד הר סיני? ולדעתי, המילים החריפות האלה שבהם יוצא אבן עזרא עכשיו, לא נגד בן זוטה, אלא נגד התפיסה הקראית שבן זוטה מייצג בוויכוח הזה, שנראה סך הכל ויכוח לשוני, הם תורה שלמה על מושג הרעות. תרשו לי גם את הנקודה הזאת להשאיר לרגע, ועוד פעם לעשות סוויץ' אחד למעמד הר סיני ולחזור אל הרעות. אני חושב שהמשפט שהכי מזוהה אצלנו עם מעמד הר סיני הוא כאיש אחד בלב אחד. מקורו במקור 5 ו-6. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. רש"י, ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת. אז זה יפה כאיש אחד בלב אחד, נכון? מצוין. אבן עזרא אומר שאחרי פרשת משפטים שוב חוזרים להגיד כאיש אחד, נכון? ויען כל העם, ויען כל העם כל אחד. אותו דבר כמו ויחן, נכון? ואלה על הקולות שהיו לפני מתן תורה. יפה. אז כאיש אחד בלב אחד זה טוב. לא נעים לי להרוס לרגע את האווירה, אבל בוא נראה את מקור 7, זה שייך לפרשה אחת אחורה. מה רש"י חשב ששכחנו? וירדפו מצרים אחריהם. זוכרים לפני קריאת ים סוף? וישיגו אותם חונים על הים. וירדפו. נכון? לשון רבים. וישיגו. נכון? כל סוס רכב פרעו ופרשה וחילו על פי החירות לפני בעל צפון. ופרעו יקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים, מה? נוסע אחריהם. ויראו מאוד בני ישראל, ויצעקו בני ישראל אל השם. אומר רש"י, נוסע אחריהם, מקור 8, בלב אחד, כאיש אחד. מצוין, לא? מי? מצרים. פילה פלוי. אז מה הבעיה? כל מי שיודע להקפיד בלשון רואה שרש"י מה? הפך. בני ישראל במעמד הר סיני היו כאיש אחד בלב אחד. סליחה. המצרים להבדיל ברדיפתם אחרי ישראל היו בלב אחד כאיש אחד. דיברתי בשבוע שעבר על חומות, על התנתקות, על הכוח לפרוץ אותם. יש כאן אחדות אחת טובה שמובילה למעמד הר סיני, ואחדות אחת נוראית שמובילה למנהיג מטורף שלוקח עם שלם להתאבדות המונית. פרעו, זאת התוצאה. עם שלם רץ איתו לתוך הים אל מותו הבטוח. הוא מצליח לעשות אותם כל כך אחד עד שאין אף אופוזיציונר חכם. כולם בלב אחד כאיש אחד אל המוות הסופי. מתי זה כאיש אחד בלב אחד? מתי זה בלב אחד כאיש אחד? סתם כי פה זה מצרים ופה זה ישראל, אז זה נוח לנו? אני חושב שההסבר הוא מאוד פשוט, צריך לנתח אותו בדקה. לב מבטא בעצם את הרצון, הלב, המוטיבציה. איך אומרת דבורה בשירה שהזכרנו בשבוע שעבר? ליבי לחוקקי ישראל. ליבי, ליבי יוצא. הלב מתאר את הרצון, את הלב, כולי לב. בוא נחשוב רגע בהיגיון. במעמד הר סיני, אם היו שואלים אותי, אני כמעט הייתי אומר, מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת האינטרס כביכול של התורה, אני אישית הייתי אומר, חבר'ה, זה יהיה מצוין להיות כאיש אחד, אבל תעשו את זה בהזדמנות אחרת. למה? כי זה יצמצם את ההשגות הרוחניות של כל אחד ואחד. עם כל הכבוד. מה, אתה יכול להשוות בין ההשגות שיכול להגיע בהר סיני אהרון הכהן ויהושע בן נון וחור ואני? מה? בסדר, אנחנו כולנו אוהבים את כולם ואנחנו מוכנים אפילו להצהיר על זה. האינטרס, המוטיבציה הטובה, המוטיבציה הרוחנית, האגואיזם הרוחני עכשיו, הלב, הוא לא להיות כאיש אחד עכשיו. מה פתאום? אתה מגיע עכשיו לקבלת תורה, כל אחד במדרגה שלו. תארו לכם שהיינו אומרים שמבקשים כולם לגמור 18 כאיש אחד באותו קצב. לא רוצה לבוא לכם. מה קרה פה? ויען כל העם כל אחד, זה מאוד מרגש. אבל באמת זאת אותה דביקות של כל אשר דיבר השם נעשה של כולם? צריך לבדוק מה הלך שם. אני לרגע הורס את התמונה היפה. המוטיבציה הפוך, האינטרס שלך בתורה, צריך להיות שלכל אחד יהיה את מקומו האדיר, ואחר כך כאיש אחד ושיננת, נלמד אחד את השני, נלמד ביחד, נשיר ביחד ונעשה שבע ברכות ביחד. אבל ללמוד? בוא תפיתם לי את העוצמות שלי. מה העוצמות הרוחניות שלי בראיית הלפידים והקולות? והגיע למדרגת רואים את הקולות, ודאי שכל אחד צריך את המדרגה שלו. למה עמד הר סיני ואומר את ההפך הגמור? הלב לא רוצה להיות אחד במעמד הר סיני. כל אחד רוצה עם הלב שלו ללכת אל העוצמות שהוא יכול, וטוב שכך. ואחרי מעמד הר סיני, מרגע שנקבל את התורה, טוב שכך יהיה כל אחד. מי שנשאו ליבו ללמוד תורה כל היום ולהיות מוכתר בכתרה של תורה, כך כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, כל אחד במדרגה שלו, בוודאי. במעמד הר סיני, אתם יודעים מה היה? התגברנו על המוטיבציה הרוחנית של כל אחד ואחד, והבנו שאנחנו איש אחד. האינטרס הפרטי היה לא להיות איש אחד. לא היה שיתוף אינטרסים. זה לא היה אינטרס משותף. הגענו להבנה כזאת שאתה מסוגל להגיע לקדושה בציבור לאין ארוך יותר ממה שמיליוני קדושים מסוגלים להגיע לקדושה לבד. זאת מדרגה מאוד קשה. זוכרים את המאור בשמש הידוע שאנחנו הזכרנו פעם? המאור בשמש אומר שם, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. פרשת קדושים. כי קדוש אני השם אלוקיכם. שואלים הפרשנים, חז"ל מיד במקום כבר. כי קדוש אני השם אלוקיכם זה סיבה לקדושים תהיו? הרי אם קדוש אני השם אלוקיכם זאת אומרת שקשה להיות קדושים. אז מה כתוב פה? אומרים חז"ל, קדושים תהיו, ומה זה קדוש אני השם אלוקיכם, אבל תדעו לכם שקדושתי למעלה מקדושתכם. שואל האדמו"ר המאור ושמש, אם כך, אז מה זה כי? קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. הפוך, קדוש אני השם אלוקיכם, לכן לא תגיעו לרמת קדושתי, אבל בכל זאת קדושים תהיו. כי גם יכול להיות בעברית כמו ש, זה ודאי לא נכון. שאלה מצוינת. עונה המאור בשמש את התשובה הכי יסודית שיש. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, כי קדוש אני השם אלוקיכם זה לא סיבה לקדושים תהיו. לא הבנת את הפסוק. כי קדוש אני השם אלוקיכם זה סיבה לרישה של הפסוק. אתה יודע מה הרישה של הפסוק? ברישה כתוב כך, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, למי? לכל הדת בני ישראל אמרת עליהם מה? קדושים תהיו. אגב, הפרשה שם שמדוברת לכל הדת בני ישראל היא חזרה על עשרת הדיברות. איש אמו ואביו תיראו, את שבתותיי תשמורו, אני השם. זה עשרת הדיברות. אומרים חז"ל, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, דבר אל כל, פרשה זו נאמרה בהקהל. וכדי שנזכור ונבין, בהקהל אין פירושו שהיו הרבה אנשים שם. בהקהל פירושו שבדרך כלל התורה נמסרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה מוסר לאהרון, אלעזר ואיתמר, 70 זקנים, וזה עובר לעם. כלומר, זה לא נאמר מיד לכולם. אלא אם כן נאמר משהו בהקהל. מה פירוש שמשהו נאמר בהקהל? שאהרון הכהן ואני מקבלים אותו ביחד. זה נאמר בהקהל. למשל, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה. אז זה נאמר בהקהל. טוב, שם אני מבין, שבת, בניית המשכן, כולם צריכים להשתתף. אבל קדושים תהיו נאמר בהקהל, אתה רוצה להגיד לי שאותה קדושים תהיו חייב אהרון כמו שאני? אנחנו נגיע לאותו. אומר המאור בשמש, גוואלד, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו בהקהל. אי אפשר להיות קדושים לא בהקהל. המוטיבציה האישית שלך כשאני אומר קדושים תהיו היא שכל אחד יתפוס עכשיו את הסטנדר שלו ויעצים את הקדושה. וההיגיון הוא שכך יהיה קדוש פה וקדוש פה וקדוש פה וקדוש פה ונשפיע יותר. לא! קדושים תהיו חייב להיות בהקהל. אלא מה אתם אומרים? תן לנו לעשות את זה לבד? כי קדוש אני זה רק השם אלוקיכם. קדוש לבד זה הקודש ברוך הוא. אתם יכולים להגיע לקדושה רק ביחד. זה מאור השמש מדהים, זה לא, זה מופלא. כשחושבים לעומק זה כל החסידות. נדמה לכם שהקדושה תבדיל ביניכם. זה יהיה הסימן שזה לא קדושה. אגב, אמור השם שואל, היי, אבל אנחנו רואים שלפעמים אדם צריך בשביל להגיע לקדושה גדולה באמת להתבודד. אומר המאור בשמש, כן, זה פרישות, זה לא קדושה. קדושה לא יכולה להיות אלא בהקל. אגב, למה? כי קדושה פירושו שהכל מתקדש, ששום חומה לא מפריעה. אני השם אלוקיכם יכול להיות קדוש לבד, למה? כי אני כולל את הכל. אתם יכולים להיות קדושים רק אם תכללו את כולכם. לכן דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. למה כל הדת בני ישראל בהקל? כי קדוש אני לבד, השם אלוקיכם. זה יסוד היסודו. אמרנו פעם, התמונה הזו לא עוזבת אותי. זו תמונה כל כך נכונה. זו תחילתה של החסידות. חשבתי על זה פעם כשעמדתי בבית המדרש הקטן במזריץ', שפעם סיפרנו את זה, במז'יבוז'. חשבתי לעצמי, בית מדרש קטנצ'יק, בגודל אני יודע, באולם שם אני אפילו לא אוכל להראות את הגודל. כזה קטן. עכשיו שם המגיד ממזריץ', ובשולחן עגול אחד קטן מסביבו תלמידיו, טניה, רבי אלימלך מליז'נסק, רבי יצחוק מברדיצ'ב, רבי זושה, תולדות ישב ליד. כמה IQ הסתובב שם בחדר? כמה טונות של קדושה? כמה סתרי תורה? כמה פנימיות? מה היה שם? זה לא היה כל אחד בטיש לבד. מה הסתובב שם? מלאכים עמדו בתור לחברותו בדרך. מה עשו שם? נו, גמרו לתדלק, ועכשיו יוצאים לעבודות. אז מה היה קורה לפי עניות דעתי במחשבה שלי? כל אחד הולך לייצר איזה משהו אדיר, איזה קורס גבוה לקבלוגיה, משהו ככה עליון, ניסה. יוצא כל אחד ומביא דג גדול ופותח שולחן ועושה טיש עם הרבה יהודים שחלקם לא ראו צורת אות קשי יום, עברו את הכל. מבינים מה זה קדושים תהיו בהקל? אתם מבינים מה למדו שם בבית מדרש במזריץ'? ששיא הקדושה זה ביכולת להגיע לכאיש אחד. זה כל כך מסובך, איך אפשר בכלל להגיע לזה? לתורות הגדולות שיגיע הרבר עד מלך, בנוע מלי מלך, הוא יגיע בטיש עם החסידים. זה מה שהיה שם, בבית ספר למלאכי השרת הזה. ומזה מתחיל הכל. כאיש אחד בלב אחד בא להגיד, בניגוד לאינטרס, ההבנה אמרה שצריך להיות כאיש אחד. אתם יודעים מה זה בלב אחד כאיש אחד? זה בדיוק הפוך. בלב אחד כאיש אחד אומר שהיה אינטרס משותף. וכיוון שהיה אינטרס משותף, כולם חברו מסביב לאינטרס. לכל המצרים שהיו שם על הסוסים היה אינטרס אחד משותף. מה היה האינטרס? מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל מעובדינו. פתאום הם אמרו, אוי ואבוי, הרי כל הייחוס שלנו שיש לנו עבדים, לכן אנחנו אדונים. לקחו לנו את העבדים, מה יהיה? כשיגמר האינטרס כולם יתפרקו, אל תדאגו, זה לזמן קצר, זה רק לבחירות, זה לא ברצינות. בחלוף האינטרס, כל הרעש הזה הולך להתמוסס. סתם רעש. אתה יודע, כולם יודעים את זה. הסוסים מתחת למצרים כבר יודעים את זה. אבל הלב האחד, מה חיבר באמת את דתן, אבירם, קורח, 250, מה חיבר את כולם? מה חיבר? לב אחד. האינטרס משותף. אם האינטרס משותף, אני מוכן להיות מספר 30. אבל אנחנו נשיג את האינטרס. בלב אחד, כאיש אחד. עם זה מגיעים לים. כאיש אחד, בלב אחד, יוצר מעמד הר סיני. מה שקרה בקרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את תורתו, אתם יודעים מה קרה בקרבנו לפני הר סיני? הגענו למדרגה הרוחנית שהבנתי, שהבנתי שמצבי הרוחני רק יגדל כאשר אני אתגבר על האינטרס הפרטי שלי ואבין שאנחנו כאיש אחד. איש אחד כפשוטו. איש אחד. איך אומר הרב בתניא? שעם ישראל זה גוף אחד. עם איברים מחולקים. איש אחד. ברור לך שגם אם יש לך שאיפות אדירות ביד ימין, אתה לא יכול להתעלם מיד שמאל. שאיפות רוחניות אדירות יש עכשיו לאצבע הזאת. הברור לך שהיא צריכה ללכת גם עם אלה של ידה, כאיש אחד. אחר כך בא בלב אחד. אומרת התורה זה פלאי פלאות, אבל איך מגיעים למדרגה הזאת? איך מגיעים לויין כל העם, כל אחד ויומרו? איך? עונה התורה, בוא נלך לאט לאט, נלמד איתך פרשת משפטים. אני אלמד אותך מה זאת ראות. אתה יודע מה זאת ראות? ראות זאת חברות מוחלטת. ראות זה לא שיתוף אינטרסי. זה יש גם בין שברים. בין זוטה. ראות זו הנקודה המיוחדת של האדם. רע. מה זאת ראות? זה לא סתם חברות. הראות. זה שיר יפה, הראות. צריך להבין טוב את המושג הזה. ראות, איך אומרים בזכר, רע ובנקבה? היה, מעניין מאוד, היה צריך להיות ראה, זה מעניין, אבל נגיע לזה עוד מעט. ראה זה בכלל שורש מעניין מאוד. ראה זה שורש כפול, זה שתי אותיות. ראה זה רע, זה אותו דבר. ראה ורוע זה בדיוק אותו סיפור, זה רק הפוך. ואהבת לרעך כמוך, אם אתה באמת אוהב את רעך, אתה אוהב את הכל. אתה תרומם את הכל. ההלכה אומרת, ואהבת לרעך כמוך, מכאן למדו שאדם שהתחייב סקילה בבית דין, או שריפה בבית דין, ולא יודעים מה לתת לו, ברור לו מיטה יפה. מסביר רש"י, ואהבת לרעך כמוך. הרוע, אם הראות היא אמיתית, אתה יודע את ההתחככות שלנו, אתה יודע את החיבור שלנו. חיבור באמת הוא בכל. חיבור באמת הוא להגיע גם לדברים הכי נמוכים ולרומם. ראות יכולה להיות רק בין בני אדם. ראות לא יכולה להיות בין שברים. על זה כל. על זה סליחה כועס אבן עזרא על בן זוטה. ראות אגב היא גם בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא אפילו. למען אחי ורעי, שמח תשמח רעים האהובים. מסבירים הפרשנים, שמח תשמח ריבונו של עולם את הרעים שלך, שעכשיו חתן וקלה שנישאו נעשים רעיך. זה לא שותפות, שותפות אפשר לפרק. זה לא קשר, זה חברות במובן הכי עמוק שלה. ראות זה המילה המקסימלית של אהבה ואחווה ושלום וראות. ראות אגב בארמית פירושו רצון. ראות דליבה, יהר אהבה קדמך, ותפתח ליבאי באורייתא. כי אתם יודעים מהי ראות אמיתית? ראות אמיתית נוגעת ברצון הפנימי ביותר. יש ביטוי בחז"ל שמבינים אותו בדרך כלל ככה בצורה לא טובה. איזו היא אישה כשרה שעושה רצון בעלה. אתם יודעים מה ההסבר העמוק של זה? אישה כשרה היא האישה שעושה לבעלה את הרצון. היא עושה את רצון בעלה. הרצון יכול להיות כלום, אבל ראות של ממש מכירה את הנקודות הכי חלשות, והיא נבחנת בנקודות החלשות. אתם יודעים מתי ראות נבחנת? במריבות. ראות נבחנת בוויכוח. ראות נבחנת במשפט. ראות נבחנת בשני צדדים שיכולים לבוא לדין ולקבל דין שמיים עליהם. אז נבחנת ראות. ראות היא דיני נזיקין. יש לפעמים אדם שמזיק, יש לפעמים ממון שמזיק לאדם. שור איש נגף את שור רעהו. הבעלים של שניהם נמצאים בכלל עכשיו באמריקה, אבל הראות ביניהם היא כזאת שהאחריות שלי חלה עליך גם אם הממון שלי פגע בממון שלך. אני רע שלך, אני מחובר אליך. במשנה קוראים לזה אחריות. אתם יודעים מה זה אחריות? מילה מעניינת מאוד. אחריות זה קודם כל אח, ואחר כך זה אחר. כי אחי אחי, אבל אני אחר, ואתה צריך להכיר את מה שאני שונה. אחר כך זה אחריי, אחר כך זה אחריו, ואחר כך זה אחריות. כך נוצרת המילה. כשאתה קולט את האחווה הגמורה ואת האחריות בינינו, ואתה קולט את האחריות שלך שאני צריך ללכת אחריך כמו מפקד, ולפעמים אתה צריך ללכת אחריי, עכשיו יכולה להיווצר בעולם אחריות. מה שקוראים responsibility, גם זה בטח מסתום איזה הסבר. פעם הסגרנו, איש ואישה זה שיא הראות. אין ראות יותר מאיש ואישה. לכן זה לא שני רעים, זה רע ורעיה. כי זה כל כך ביחד, שפה צריך להסביר שהראות כוללת שם השם. לכן זה לא רע ורע, אלא זה רע ורע, כמו כל זכר ונקבה, עם יוד. ואז זה רע ורעיה. גם אנחנו הרעיה של הדוד, והדוד הוא הרע שלנו. זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. אגב, השורש הדומה ביותר זה רועי, לא אכסר. הרועי, הרועה הוא לא סתם מנהיג. הרועה הוא זה שלוקח אחריות, והוא צריך לרדוף אחרי השה כמו משה רבנו אם הוא בורח, והוא ממש מחובר אל הצאן. הוא צריך לשיר להם, הוא כמעט חלק מהם. הוא צריך כמובן כל הזמן לזכור שהוא מוביל אותם. והוא רואה. ראות היא השיא של הכאיש אחד. אתה רוצה לדעת איך הופכים את כאיש אחד לכאיש אחד בלב אחד, לאחדות אמיתית, ולא לאחידות אינטרסנטית של בלב אחד כאיש אחד? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, בוא נראה את הראות שלך עם זה שנראה הכי רחוק מהחברה. זה שנמכר לעבד, כי הוא דל ואביון, או כי הוא גנב. בוא נראה את הראות ביניכם. איך הפסוק אחר כך? וכי יזיד איש על רעהו להורגו באורמה. מאם מזבחי תיקחנו למות. ממש רעהו. איזו אהבה. וכי יזיד איש על רעהו להורגו באורמה. שני יהודים נקראים רעים. ואם האחד חייב מיטה בבית דין, אז הוא הרי מנובל. הוא חייב סקילה או שריפה. כל הדיון עכשיו זה לא אם הוא צריך לקבל קוגל או צ'ונט. הוא חייב או סקילה או שריפה. אתם מבינים לאיזו מדרגה הגענו? זה אחד שאחת ל-70 שנה בית דין החליט להרוג אותו. קיים בו ואהבת לרעך כמוך. ברור לו מתעייפה. כי ההיכרות שלך אותו היא מהצד של הכל. כי ראות אמיתית היא היכולת להפגיש גם את החלקים הקשים שלנו. זה לא, כמו שאמרנו מקודם, פוצ'י מוצ'י. זה לא איזו רומנטיקה כזאת יפה של שתי דקות. זה התחככות של ממש. אגב, בעברית כל המילים שקשורים לראות זה אותו דבר, אבל בראות זה עשי. חבורה זה בדיוק אותה המילה של חבורה. רק שיש חבורה אז כולם מחוברים ונוצרות חבורות בין האחד לשני. אני אמרתי כמה פעמים למורים, בשונה מהאימהות בבית הספר, אני אף פעם לא דאגתי מהחבר'ה שחוזרים מהמגרש עם פנסים מכל הצדדים. הדאגה היחידה שלי הייתה איך להראות לאימהות שאני דואג. לא לשכוח לעשות וואו, שאני נבהלתי. האמת ממה אני באמת דאגתי? מהילד שאף פעם לא חזר עם חבורות, כי הוא בכלל לא ירד למגרש. זה שתמיד אמרו באספת מורים שהוא מותק כזה, סוכר, והכניסו אותו לחבילה וסגרו. כי הוא לא פגש אף פעם את החבורה, אז הוא לא נפגש אף פעם בחבורה. רק היכולת להתחכך ולחבור יחד יכולה ליצור חבורה. עוצמה של שניים יכולה להיווצר מהתנגשות חיובית שפוגשת את כל הנקודות. זאת ראות. שור איש שפגש את שור רעהו הם שני הדברים הכי רחוקים מהאיש ורעהו, אבל האחריות שלי היא גם כששורי פוגש את שורך, כי אנחנו רעים. אבן עזרא מתרגז מאוד על בן זוטה. אבן עזרא אומר, בן זוטה, אתה מייצג את הקראות, אתה יודע מה אתם גורמים? אתם גורמים לתורה אדירה למעלה, בלי תרגום לחיים בכלל. התרגום לחיים הוא דרך חצי נזק ונזק ורבע נזק והגדרות בהלכה ותורה שבעל פה ומציאות חיים מפורשת עם בבא קמא ובבא מציע ובבא בתרא. אצל השברים אין ראות, רק בן זוטה לבדו. הקראות שלך גורמת לנתק בין התורה, בין הכתוב לבין ההתממשות בפועל בכל החיים. אין לשור רע, רק הפילוסופיה הזאת של בן זוטה לבדו. כל פרשת משפטים תחומה משני צידיה במעמד הר סיני, כדי לומר, אתה יודע איך מגיעים לכאיש אחד בלב אחד, ולא בלב אחד כאיש אחד. ככה. כי יגוף שור איש את שור האב. בפרשת שומרים, באם במחתרת יימצא הגנב, בבירורים של כל הסיבוכים וכל הבעיות וכל האפשרויות וכל הקומבינציות, ובידיעה שהתורה הגדולה הזאת קשורה לכל. אתם יודעים מה כתוב במעמד הר סיני של סוף פרשת משפטים? מדהים. משה עולה למעלה, כולם עולים, וכשהוא עולה למעלה כתוב במקור 12, ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים, ולזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם. הזקנים מחכים, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. אני הולך ל-40 יום, ולמה אני משאיר פה את הזקנים? מי שהוא בעל דברים ייגש עליהם. מה זה מי בעל דברים? רש"י, מי שיש לו דין, מי שיש לו דין, תובע, נתבע. ולפי מה הוא ידון? דינים ניתן כבר לפני מתן תורה. היכולת ליצור ראות, היכולת לדון, לברר, אני לא עולה לקבל את התורה בהר סיני ויוצא מנקודת הנחה שכולכם תעלו לאיזה שהם גבעים ולא יהיו פה מריבות ובירורים. אני רוצה לראות איך הבירורים האלה יביאו לאיש אחד. לא כי יש עכשיו לב אחד לקבל את התורה ואחר כך זה יתפרץ, אלא איך כאיש אחד הוא דבר אמיתי, הוא דבר קיים. אתם זוכרים אגב את משה ויהושע יורדים מהר סיני? ואומר להם הקדוש ברוך הוא שלמטה יש חטא העגל? אתם זוכרים מה קורה שם? יהושע שומע את כל העם, זוכרים את המילה? דרי או! ריש עין וו או ריש עין היי? דרי או, ריש עין היי. זה פילי פלאות. מה הוא שמע? הוא שמע חברות? או הוא שמע רוע? הרי היו חינגות, רקדו ביחד, היה ריקוד משותף מסביב לעגל, אבל הוא ידע להבחין שהראות הזאת עכשיו היא רוע. וישמע יהושע את כל העם בריאו, ויאמר כל מלחמה במחנה. איזה קול נשמע? בעומק, ובזה אנחנו עוצרים. מעמד הר סיני הוא הרגע שרומם עם שלם להבין שהתורה האלוקית הזאת שייכת לכולם. וממילא הוא קשור למשהו נצחי, קבוע, שלא תלוי בכלום. ולא יכול להשתנות. איך למד יונתן מנוזיאל וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השם, וכל העם רואים את הקולות. כולם שואלים את השאלה, איך רואים קולות? קולות שומעים. ויונתן בן עוזיאל באותו תרגום גדול שלו במקור 15, וכל עם החמיין יתקלה, כל העם רואים את הקולות, איך היו הקולות מתהפכים בשומעון בכל חד וחד. משומעים פירוש של יונתן בן עוזיאל, הזכרנו אותו הרבה, אבל רק עכשיו אני רואה שזה אחד. כל העם רואים את הקולות, רש"י אומר, רואים את הנשמע. יונתן בן עוזיאל אומר, רואים את הקולות, רואים, כולם, איך כל אוזן קולטת את הקול האלוקי בדרך שלה. רק מזה נוצר קול אחד. פתאום כל אחד קלט שאני זקוק לשמיעה שלך כדי להגיע להבנה של מה שאמר הקדוש ברוך הוא בתורה. השמיעה שלי חייבת להיות חלקית, כי אני חלקי. היכולת שלי להגיע לשמיעה שלימה עוברת רק דרך היכולת שלי להתחבר אליך. מאותה סיבה שהקדוש ברוך הוא קדוש לבדו, אני יכול להגיע לקדושה רק איתך. איך מבינים את זה? פרשת משפטים באה ללמד את זה דרך עולם של עשייה, של תורה, של דינים ומשפטים. הדרך השנייה להבין את זה היא הדרך הקשה, והיא קדמה למעמד הר סיני. לא שמתי לב אף פעם מספיק לזה, אבל בוא נעמוד בזה. הפסוקים של מקור חמש שוב, בחודש השלישי, מקור חמש עוד פעם, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אז מתי באו למדבר סיני? בראש חודש סיוון, בחודש השלישי ביום הזה באו מדבר סיני, נכון? פסוק ב', ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. נכון שזה לא כתוב מסודר? ויסעו מרפידים לאן? למדבר סיני. אז הקיצור, מאיפה הגיעו למדבר סיני? מרפידים. אז למה זה לא כתוב בהתחלה? בחודש השלישי ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. מה הולך פה? אמרנו, מורתי לחיבור הייתה מחזירה את זה. היא הייתה כותבת כדי לא לפגוע להורים שחשיבתו מהירה מהתוך, יש מילים שמרגיעות. למה זה מופיע אחרי כל מה שהיה? מה קרה פה? כאילו רצתה התורה להדגיש. אתה יודע איך הגיעו למדרגת ויחן שם ישראל נגד ההר? כי הם באו מרפידים. אתה יודע מה היה ברפידים? שם הם פגשו את המלאק. הוא גילה להם שהם אחד. הוא גילה להם שהם איש אחד. הוא זה המלאק של ישנו עם אחד. זה המלאק של רפידים, שגילה להם את האחד שלהם, שניסה לזנב כל הנחשלים אחריך. מהפגישה איתו הם הגיעו להבנה שהם איש אחד, ואז הם הגיעו לניסיון של מעמד הר סיני. והניסיון של מעמד הר סיני היה הניסיון להגיע למקום שבו הכי פחות מתחשק לך להיות איש אחד. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, עדיין לשון רבים, ויחנו במדבר, עדיין לשון רבים, ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד. עכשיו הם קלטו את זה שהם כאיש אחד. אז איך על זה שומרים? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הבל עברי, שור איש את שור רעהו. אפילו אם יזיד איש על יהודי אחר, זה איש על רעהו. יכול להיות שצריך יהיה להגיע למצב של תיקחנו למות, וזה איש על רעהו. רשע, מצוין, רשע למה תכה רעך. זו תפיסה שלמה, וזה שוב מזיקי, זה אדם מזיק אדם. משפטים זה איזה חלק בסיסי מקרבנו לפני הר סיני. אחרי שמסיימים את פרשת משפטים, תעבור התורה בפרשה הבאה, בפרשת תרומה, לאיך אפשר לבנות בית להשם, כדי שאפשר יהיה להשאיר את העולם הזה הלאה. מקדש, לשמי. אבל איך יוצרים את כאיש אחד בלב אחד, ההפך מבלב אחד כאיש אחד. ועושים אותו ממשי, לא רק שנזכרים שהמלאק זרק אותנו מרפידים. איך? כשלא רפו ידיהם מן התורה. כשזוכרים בצורה הפשוטה ביותר, את הראות, את האחריות, את הטרין ראין דלא מתפר שינדה מינדה. ערב טוב ומבורך.